אנחנו נפתח הבוקר עם ראש דסק החרדים במנהלת מגן ישראל, אלוף במילואים רוני נומה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב לכל הציבור.
אז ראשית, אתה בבידוד יחד עם כל צמרת ניהול הפרויקט הזה.
כן, זו חלק מההתנהלות שלנו בימים האלה, חלק מקטיעת שרשרות ההדבקה. לצערי, אנשים נחשפים לחולים, וברגע שנחשפים לחולים צריך להקפיד על הכללים, להיכנס לבידוד, לבצע בדיקה ולהמתין להנחיות.
בוודאי, כמו כולם, אסור לסגת מזה בשום צורה, למרות הביקורת על אילו צעדים שננקטו. ואני רוצה לשאול אותך, אתה מסייר הרבה במגזר החרדי, אחראי על המגזר החרדי בכל הפרויקט הזה של המאבק בקורונה, ואתה מבין את הזעם על הסגר הזה ועל סגר אחר שרצו להטיל לפני כן, והציבור באיזשהו מקום גם מאבד אמון.
טוב, בצלאל, זאת שאלה מצוינת. אני חושב שבסוף ההתמודדות עם נגיף הקורונה בראייה ארוכת טווח היא התמודדות, קודם כל, שחייבים בה את המרכיב של שיתוף הפעולה של הציבור, ובשביל שיהיה שיתוף פעולה עם הציבור, חייבים את אמון הציבור. עכשיו, נעשות טעויות, כי כמו בכל העולם, גם במדינת ישראל מתמודדים עם הנגיף הזה פעם ראשונה. ועושים דברים שמסתברים כנכונים, ועושים דברים שמסתברים כלא נכונים. יש קושי לא מבוטל לאמוד את רמת התחלואה ולהבין מהי בדיוק, ולאור זאת איזה צעדים נכונים לנקוט. חלק מהצעדים שאנחנו חושבים שהם נכונים, אנחנו מנסים אותם ואז רואים שהם לא ממש יעילים, חלק מסתברים כיעילים. אז קודם כל צריך הרבה סבלנות, וצריך להבין שבסופו של דבר צריך לעשות מעשה. במקומות שבהם הוטלו הגבלות, יש רמת תחלואה גבוהה. ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, להמשיך ולפעול. אני לא אומר שלא להיות ביקורתיים, חשוב מאוד להיות ביקורתיים גם כלפי עצמנו, גם כלפי אחרים. אבל חשוב גם בסוף שנשנה בהתנהגות שלנו, כי אחרת המחלה תמשיך להתפשט, המגפה תמשיך להתפשט ותקה ביותר ויותר אנשים. וכשהיא פוגעת ביותר ויותר אנשים, הסיכוי שהיא תגיע לאנשים שהם ברמת סיכון גבוהה יותר, לתמותה, אז זה בסוף יקרה.
אתה יודע מה אני חושב, כשאני מסתכל על הציבור החרדי, הציבור החרדי נשמר, שומר על הכללים, נזהר. אתה גם רואה, אתה מכיר בוודאי יותר טוב מכל מאזיננו וממני את הנתונים, נתוני האמת של הצעירים שנדבקים ופחות נפגעים, והמבוגרים שיודעים לשמור על עצמם. אבל אני מדבר עכשיו על המגזר החרדי, ובסוף, כשהציבור הזה נשמר, הוא מקבל את העונש של סגר בגלל ריבוי נדבקים כתוצאה מבדיקות המוניות וכו', למה זה מגיע לנו?
תראו, קודם כל, ליבים, כל מי שבסופו של דבר, קודם כל, חולה במחלה, ולאחר מכן גם נפגע מהמחלה, ובוודאי עם כאלה שמרגישים שהכל בסדר, והם לא מבינים למה מטילים עליהם מגבלות. זו תחושה מובנת, היא מובנת לי באופן אישי, גם אני חווה את זה, אבל בוודאי חווה את זה ציבור שבאופן בסיסי, התנאים האובייקטיביים שבהם הוא חי, הם תנאים שבסופו של דבר הם קרנוח למגפה הזו להתפשט.
הצפיפות בעיקר?
הצפיפות המובנית, אבל לא רק הצפיפות המובנית הדמוגרפית והטופוגרפית. יש גם עניין של תרבות חיים, בסוף התרבות הנפלאה של היהדות, בוודאי היהדות האורתודוקסית, של צפיפות מובנית מחברותה בבית הכנסת, וחברותה בבית המדרש, ואלה דברים, והרוחות המשפחתיות בחגים, זה דברים שהם נפלאים ביום-יום, הם החזיקו אותנו במשך דורות אחרי דורות. אבל פה, כשמדובר במגפה, הדבר הזה הוא הופך להיות לנו לרועץ, וצריך להבין את זה. אין פה כוונה לפגוע במגזר, אין פה כוונה. העניין הוא שבסוף אנחנו חייבים לשנות חלק מהרגילים שלנו בשביל להתמודד ביעילות עם המגפה. וכמובן שהדבר הזה הוא קשה. הוא לעתים מעורר, כמו שאמרת, זעם.
כי למשל, הסגר הלילי, תסביר לנו את המטרה של הסגר הלילי. רובנו בבית, הולכים לישון, פחות בחוץ, מה מועיל הדבר הזה? במיוחד שלא ראיתי מי יודע מה מחסומים, אנשים נכנסים ויוצאים, כאילו, זה אולי כותרת יפה, אבל לא ראינו משהו ממשי מעבר לזה, ומעבר לסגירת מערכת החינוך החל מהבוקר.
תראו, מבחינה אפידמיולוגית, בכל מקום אחר בעולם, עם רמת תחלואה כמו שיש במדינת ישראל, אז היו מטילים סגר מלא. לא רק לילי, אלא גם ביום, גם בלילה, צורך העניין כמו שהיה פחות או יותר בתקופה של פסח. אני חושב שבסופו של דבר רוצים להימנע מזה. מבינים שיש לזה מחירים כבדים מאוד, חברתיים וכלכליים ופסיכולוגיים, ובסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע למצב של סגר. ומנסים לעשות צעדים שברור שהיעילות שלהם היא פחותה, היא חלקית. אין על זה ויכוח. אבל עדיין יש התקהלויות. בסופו של דבר התכלית של הגבלות תנועה הליליות הם לנסות לצמצם התקהלויות שבהם אנחנו רואים הדבקות. ולפחות חלק מההתקהלויות האלה קורות בלילה. תרחשות בלילה.
ודווקא בתקופה הזו, דווקא בתקופה הזו, השמחות במגזר הערבי הרבה יותר נפוץ מאשר במגזר החרדי, כי חתונות כבר כמעט ואין בגלל הימים הנוראים המתקרבים. פחות התקהלויות, פחות התכנסויות. יש את בתי הכנסת, תפילות, לימודים, אבל לא למה שהתכוון המכוון.
אז תראו, הצעדים בסופו של דבר בהקשר הזה היו צעדים שננקטו כלפי כל הערים האדומות. מאוד קשה לעשות דיפרציאציה בתוך, לעשות הבחנה בתוך הערים האדומות. זה מאוד קשה גם מבחינה חוקית, גם מהרבה מאוד סיבות נוספות. וגם בתוך הציבור החרדי יש עדיין מקומות שבהם יש התקהלויות בלילה. אמנם זה, אני חושב שזה יהיה פחות יעיל בציבור החרדי מאשר במקומות שבהם כן יש שמחות. אבל עדיין יש פה כמה, צריך רגע להבין מה עומד מאחרי העניין. מה שעומד מאחרי העניין זה מסר לציבור. תתקהלו פחות, תצטופפו פחות, תקפידו יותר, למרות שמקפידים. אני לא אגיד שלא מקפידים, אני מסתובב, אני רואה שמקפידים, אבל עדיין נדבקים. עדיין נדבקים, וזה שזה מרגיע אותנו שחלק גדול מהנדבקים הם צעירים, אני לא אומר שאין בזה, יש דברים בגו, אבל בסוף
כן, צעירים... כן, אתה מתחיל להשתכנע, אתה מתחיל לאלוף במילים רולי נומה, אתה מתחיל להשתכנע מהאמירות של אותם רופאים ומומחים, תנו לצעירים להידבק, כי אתה רואה את מה שקורה בישיבות, אתה חי את זה מקרוב.
לא, לא, יש הבדל בין ישיבה בתנאי פנימיה, שאנשים מגיעים, נכנסים לקפסולה,
סגורים 40 יום.
ואם נדבקים שם, אז באמת סגורים 40 יום, אני לא מעשה בסגר, במידה מסוימת, מבחינה אפידמיולוגית.
סגר עצמי גם, כן.
כן, ולכן לא שם הבעיה מבחינה אפידמיולוגית. איפה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שחולים שאנחנו לא יודעים עליהם, לא הצלחנו לאתר אותם, בין אם כי הם אסימפטומטיים, בין אם זה שהם בחרו לא להיבדק, הם מסתובבים, נמצאים במקומות סגורים עם אנשים אחרים שלא יודעים שהם חולים. ושם מתבצעת ההדבקה. ואנחנו צריכים להבין, זה בסוף, בסוף, תלוי בהתנהגות שלנו, לא בהנחיות.
אני אוסיף עוד משפט אחד על מה שאמרת, שם הם מדביקים אולי אחרים, אבל ללא הבחנה, כולל מבוגרים ובעלי רקע רפואי ושם הסכנה.
נכון, נכון.
בוא נדבר, הזכרנו את הישיבות, האלוף במילואים רוני נומה, ואתה מלווה את עניין הקפסולות כבר שבועות ארוכים, חודש אלול נפתח, ראינו את תוצאות הסגירות הזו, בסוף נדבקו אולי אלפים שם. זה היה המודל הנכון לעשות?
בואו, קודם כל נשים, נעמיד דברים על דיוקם. בסופו של דבר, יש לנו למעלה מכ-25,000 בחורי ישיבות בתוך המתווה, מה שנקרא מתווה הקפסולות. לא כל הישיבות בחרו להצטרף, כי המתווה דורש הקפדה על הרבה מאוד דברים, ולא כולם הסכימו להיכנס לתנאים של המתווה. אבל אני רוצה לדבר על מספרים. בסופו של דבר, נכנסנו למתווה, זאת אומרת, אנשים הגיעו מהבית אל הישיבה, עשינו בדיקות רפואיות לאנשים שהגיעו מהבית. אחוז החיוביים שהיה בהגעה מהבית היה פחות מחצי אחוז. ל-12,500 בדיקות היה לנו ממש מספרים שהם, כמו שאמרתי, פחות מחצי אחוז.
אז מה קרה? מי הסתנן?
רגע, רגע, שנייה. רק רגע, ברשותך, בצלם. מה שקרה, בעיקר עם ישיבות שבהתחלה לא היו במתווה, וישיבות מעט מאוד אמנם, אבל בתוך המתווה שלא הקפידו על הכללים, נגיד אם אנחנו קבענו שמגיע בחור ישיבה, מבצע בדיקה, נכנס לבידוד בחדרו יחד עם החברותה שלו, עד שהוא לא מקבל תשובה. בוודאי, אם היא תשובה שלילית, הוא יכול לצאת מהחדר ולהתמזג עם הקפסולה שלו. אם הוא לא קיבל תשובה, הוא לא יכול לצאת מהחדר. היו לנו מקרים שהתשובה התעכבה. כשהתשובה התעכבה, היו כאלה שלקחו על עצמם את הדין ויצאו למרות שהתשובה התעכבה. ובדיעבד הם קיבלו תשובה חיובית, ועד שהם הספיקו להדביק, זה קרה לנו בחלק מהמקרים. החלק השני שבו נמצאת המסה של החולים שעליה מדברים, זה לא אלפים אגב, אבל זה יותר מאלף, זה ישיבות בחלקן, ישיבות שלא היו במתווה בהתחלה, נכנסו, התחילו ללמוד, והתחילו להתגלות אצלם תלמידים עם סימפטומים, ואז הם ביקשו מאיתנו להגיע ולסייע להם. אני לא רוצה להזכיר שמות של ישיבות כרגע.
אבל סייעתם להם, סייעתם להם.
סייענו להם, אבל כשהגענו, עשינו בדיקות לכולם. ואז ראינו שם, בשבע ישיבות, רוב החולים שעליהם מדברים, הם בישיבות שלא הקפידו על התנאים, ושאנחנו הגענו והכנסנו אותם למתווה, במסגרת ההכנסה למתווה, עשינו להם בדיקות...
זה גם מסביר את המספר הגבוה של הבדיקות ושל המאומתים בכלל במדינה?
לא בכלל, לא, זה לא
אקזור. אני אגיד לך, אני עוקב מאוד אחרי הנתונים, ואני רואה בנתונים היומיים, למי שמכיר את הפילוחים, אתה רואה שם מספרים עצומים של צעירים זכרים. כלומר, מאוד טבעי שזה בחורי הישיבות דווקא, ולכן אני שואל, על מה כל ההיסטריה? דיברנו על זה קודם, הצעירים האלה והם סגורים.
אני מציע, קודם כל בוודאי, וכשמתייחס לבחורי הישיבות, אני חושב שבכלל אין מה להיות בהיסטריה. זה אתגר, זה מורכב, זה משבש לנו לא מעט דברים שאנחנו רוצים ואוהבים לעשות, אבל אם נהיה בהיסטריה שום דבר טוב לא יקרה מזה.
מסכים איתך לגמרי. טוב, אני רוצה לחזור איתך לנושא של הרשויות החרדיות. ראית ודאי את המכתב שנשלח לראש הממשלה. ידעת על המכתב הזה? סיפרו לך שהולך להיות מכתב כזה? היה על דעתך? הוא היה מכתב מאוד קשה, מאוד חריף.
אני ידעתי שהולך להיות מכתב, אבל אני לא הייתי שותף, לא ראיתי אותו לפני, לא, אבל ידעתי שכותבים מכתב, וידעתי שיש מרמור, וידעתי שיש כעס, וידעתי שרשויות שהרגישו שהם עושים מאמצים מילאים, ואני ממש רואה שהם עושים מאמצים מילאים. הייתה להם תחושה שמישהו עושה להם משהו בכוונה. אני לא חושב שהיו כאן דברים שנעשו בכוונה. יש כאן מתח, יש כאן ניהול סיכונים, אבל הזעם והכעס, אני מבין אותו, אבל בסוף אנחנו צריכים להחליט מה עושים. אני מבין את הזעם, ואני חושב שאין במערכת השיקולים מישהו שרוצה לעשות דווקא לחרדים, או דווקא לערבים, או זה חוזר חזרה לעניין שאנחנו מתמודדים היקפי תחלואה גדולים, ואנחנו צריכים בסוף להחליט מה עושים. ולהחליט הזה נעשה קודם כל בהקשבה, בהבנה, וצריך לגלות אמפתיה לצרכים של המגזר החרדי, ובמגזר החרדי צריכים לגלות הבנה לזה שצריך לשנות בדפוסי ההתנהגות.
אין ספק. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות פרקטיות, לפני השאלה האחרונה שתהיה לי עוד מעט. ראשית, אומן, אם אתה יכול להתקן אותנו מה אתה יודע שקורה בגזרה הזו, ושאלה שנייה, יותר חשובה אולי, כי זה נוגע לכלל הציבור, בתי הכנסת, ימים נוראים. נתחיל עם זה אולי.
בתי כנסת ימים נוראים, בסופו של דבר הוכן מתווה שיאפשר ליותר אנשים להגיע לבתי הכנסת גם במהלך הסליחות וגם במהלך חגי תשרי, ימים נוראים. עכשיו צריך להבין שהמתווה הזה מושפע מהתמונה הכוללת. בסופו של דבר הוא מושפע מצבע העיר ברמזור, ולפי זה בעצם נקבע כמה אנשים יכולים להיכנס לבית כנסת. אני רק אתן דוגמה קטנה. אם עכשיו אני בעיר אדומה, העיר שלי אדומה ברמזור, אז לבית כנסת יכולים להיכנס, אני מדבר על בית כנסת ממוצע של סביב 100 מטר מרובע, אז יוכלו להיכנס 10 אנשים. סליחה, מעל 40 מטר אנשים. יכולים להיכנס 20 אנשים, מעל 80 מטר. אם זה מתחת ל-80 מטר, יכולים להיכנס 10 אנשים. בבית כנסת כזה, על פי מתווה התפילות, יוכלו להיכנס כפול אנשים. וככה, אני לא אכנס לכל הפרטים
כן,
של
בוא.
המתווה, אבל
אז
כל הרעיון...
זה מה השאלה הכי רלוונטית כאן. מכיוון שיש כל כך הרבה אנשים חרדים שנדבקו כבר והחלימו, קחו את המחלימים, תוציאו אותם המספרים הללו, תנו להם להיכנס, תנו אחריות לגבי בתי הכנסת שמכירים את הקהל שלהם, מי החלים, לא להיות במניין הזה של ה-20, אלא יותר.
תראו, הרעיון הזה נדון, וחשבו עליו, אבל בסופו של דבר יש לנו קושי לא מבוטל, קודם כל לראות בדיוק מי היה חולה, ומה מצבו, ומה רמת הנוגדנים שלו, ואנחנו גם רואים מקרים של הדבקה נוספת, אמנם הם בודדים.
אבל אלה שווים מחול שהם מחלימים, הם פטורים מבידוד, זאת אומרת שכן מתייחסים.
כן, לוקחים סיכון, כי כמו שאמרתי, גם בהקשר הזה, זה עניין של נטילת סיכונים. ובהיבט של בתי הכנסת, החליטו, ואני חושב שבשלב הזה, עם רמת הידע שיש לנו, בגלל שיש שם גם אנשים מבוגרים, אז אתה לא רוצה לקחת סיכון, אבל זה נושא שהוא בהחלט טיעון כבד משקל, ודנו בו ארוכות אפילו. בסופו של דבר, בשלב הזה, בגלל רמת התחלואה הגבוהה, לא רצינו לקחת סיכון.
אין הכרעה בעניין הזה.
לא, הייתה הכרעה שלא בשלב הזה. אני מקווה מאוד שבהמשך, אולי עם רמת התחלואה תרד.
כי דווקא הישיבות, אני מעריך, אלה שקיבלו תחלואה מאוד גבוהה עכשיו, ראש חודש חשוון יחזרו לישיבות, ופחות הגבלות, פחות קפסולות, כי לא מעט כבר היו שם. או שאני מקדים את המאוחר, של עוד שבוע, עוד חודש פלוס.
אתה מקדים את המאוחר, ואני גם אומר עוד פעם, במסה, מתוך, אני אמרתי לך שעיקר התחלואה היה בשבע ישיבות, זאת אומרת שיש לנו כמעט 200 אחרות שלא הייתה בהן תחלואה.
כן, בדיוק. טוב, שאלה אחרונה על אומן, אתה יכול לומר לנו איפה זה אוחז?
אני יודע שיש ועדת שרים שמנסה לגבש מתווה, אני לא עוסק בזה.
אוקיי. האלוף במילואים רוני נומה, מי שמלווה את הציבור החרדי בסיפור הזה של הקורונה, החל מבני ברק ועד היום כבר בכל רחבי הארץ, ואמרתי לך את זה באיזשהו פורום סגור, שרוני נומה לפני בני ברק ורוני נומה שאחרי עולם אחר, ואתה בטח מסכים עם המשפט הזה. בהיכרות עם הציבור החרדי, בכלל.
בוודאי, 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 אני מכיר יותר, אני מסרב לענות לתואר מומחה, אני בסך הכל מנסה לעזור ככל שאני יכול, אני רוצה בהזדמנות הזו לאחל לכולנו שתהיה שנה טובה, אני רק מזכיר לכולם, זה בסוף בידיים שלנו, בצורה שבה אנחנו מתנהגים באופן אישי, ובצורה שבה אנחנו מתנהגים בתא המשפחתי, ואנחנו יכולים לקבוע האם בסוף נלך לסגר כללי, או שאנחנו נצליח להתמודד עם זה, ולאט לאט בסבלנות, בלי להיכנס להיסטריה, מהמספרים, כי חלק מהמספרים קשורים בכמות הבדיקות שהולכת ועולה.
כן, רואים את זה הבוקר. 45,000 בדיקות וכל כך הרבה מאומתים.
נכון.
בהחלט. שיהיו בשורות טובות, שנה טובה. תודה רבה לך, אלוף במילואים רוני נומה.
שנה טובה, הכל טוב.
תודה. יום טוב.